אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב מתניה ידיד.
שלום.
אנחנו רוצים לגשת אל המסע של יעקב אבינו. בוא ככה נזכר, יעקב אבינו קיבל ברכה אמנם, אבל הוא יודע שעשיו ממש יושב עליו, ואמר בפירוש שהוא רוצה להרוג אותו, והוא יוצא מצויד גם עם הברכה של אבא, וגם עם הברכה של אמא, והשאלה איך הוא יוצא, האם הוא בורח או לא בורח. וצריך להתבונן בתוך הפסוקים, ולנסות להבין מה הם אומרים.
כן, כשרבקה לוקחת את יעקב עוד בהתחלה, ואומרת לו, עליי כללתך בני, אל תדאג, כל מה שיקרה זה עליי, אתה צריך לעשות את הדבר הנכון. בסוף הסיפור היא אומרת לו, קום, ברח. זאת אומרת, היא אומרת לו, תברח לפני שיקרה לך משהו. ואם אתה מסתכל בתחילת הפרשה שלנו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, איזושהי הליכה מאוד מתוכננת, מאוד מאורגנת, הכל בסדר.
יש לו זמן, הוא גם נכנס לבית מדרש ללמוד.
כן, לפי חז"ל, 14 שנים, לא יום ולא יומיים.
טוב, אולי יש שם כיתת כוננות ששומרת עליו שם.
זה באמת, אולי שם להסתתר זה המקום הכי טוב. אבל כך או כך, יש כאן באמת איזושהי פתיחה מאוד פסטורלית של הפרשה, כשאתה יודע מה קורה מסביב, אתה יודע שהוא מאוים. הרי לפי חז"ל, עשיו שולח את בנו, נכון? אליפז. שולח את אליפז, ואליפז אומר לו, תשמע, להרוג אותך אני לא רוצה, אבל יש לי מצווה של אבא, ואם אני לא אעשה, מי יודע מה יקרה לי? אז אומר לו, יעקב, בוא, אני אתן לך את כל הכסף והזהב שיש לי, אני חשוב כמת, וככה זה יחשב כאילו הרגת אותי, ואני אוכל להמשיך לדרכי, ואתה לדרכך.
למרות שעשיו אמר שצריך לחכות זמן, זה לא מיידית, נכון?
הוא נותן זמן מאוד מאוד מסוים. כן? כשהסתיימו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. זאת אומרת, רבקה מבינה שיש כאן איזה אירוע שהולך להתרחש, למה אשקל גם שניכם יום אחד. ויעקב בורח על נפשו כי מישהו רוצה להרוג אותו. ועוד רגע, גם אין לו כסף, אין לו זהב, אין לו שום דבר עליו. והתורה לא נותנת לזה רמז. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם. הוא מסדר לעצמו את המיטה, אמנם בחוץ, זה לא איזה מקום יפה, אבל הוא נדמה לי שיש כאן איזו הוראה של התורה, שאומרת לנו בעצם על כל סיפורי האבות. כשהרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, הוא מתכוון להגיד שאנחנו צריכים לקרוא את הסיפורים הללו במשקפיים של מעשה אבות סימן לבנים. מה זה אומר? יכול להיות שיעקב בורח על נפשו, ורבקה מצווה אותו, ויכול להיות שאפילו יש בו איזה חשש וחרדה, אנחנו רואים את זה גם בהמשך, עוד רגע, כשהוא יגיד, אם יהיה אלוהים ממדי וכו', הוא חושש.
גם בהפטרה, ויברח יעקב שדה ארם.
במפורש כתוב שהוא בורח. והתורה כאן מנסה לציין משהו אחר. אני חושב שהדבר האחר הוא, שלמרות הסיפור הטבעי, הפשוט שיש כאן בקנאה עצומה שיש לעשיו על יעקב, יש כאן תוכנית אלוקית. ויעקב מבין שההליכה הזאת אל חרן, בדרך הפוכה ממה שעשה סבא שלו. אברהם אבינו יוצא מחרן ללכת אל ארץ כנען. מה יעקב עושה עכשיו? מיק ארץ כנען הולך שוב לחרן. הדבר הזה הוא יעקב מבין היטב שיש כאן תוכנית אלוקית. הוא לא בורח רק, הוא לא נס על נפשו, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מעוניין בתוכנית שצריך ללכת בעקבותיה.
אתה יודע, יש התבוננות כזו, כשאתה בורח, אתה בורח מה, או שאתה בורח אל. זאת אומרת, השאלה כאן, האם אתה רק בורח ממשהו ופשוט מתרחק, או שאתה הולך אל מטרה מסוימת. וכאן נראה שגם רבקה וגם יצחק לא אומרים לו רק תברח מהאזור המסוכן, אלא תעשה משהו שם.
נגיד בלשון החסידות, כן. יש עוד משהו שצריך לברר בחרן. עוד לא גמרנו את הבירור בחרן. יעקב עוד יצטרך לחזור לשם, לתקן שם, לקחת אישה משם, שתי נשים, ארבע נשים, ולחזור אחרי זה רק לארץ כנען. זאת אומרת, הבירור הזה לא נגמר, ואני רוצה להגיד שוב, כשאתה מבין שכל המהלך, כל הסיבוב שאתה עושה, כל הגלות שאתה עושה, והחסידות לוקחת כאן את העניין הזה ואומרת, כל אדם בסוף באיזשהו שלב בורח מתקן וחוזר. זאת אומרת, הבירור הזה הוא לא רק איזושהי בריחה על החיים ואיזושהי תקלה בתוכנית האלוקית, אלא שבע ייפול צדיק וקם. אגב, מאיפה הוא יוצא? מבאר שבע. בחסידות כתוב, שבע ייפול צדיק וקם.
וואו.
זאת אומרת, זה חלק מהשבע, שבע, שבע, ועוד נתקל בהמשך הפרשה בשבע מיוחד מאוד.
למה הוא בעצם צריך הבטחה אלוקית, ברכה אלוקית, הוא מתפלל, אם הוא יוצא במצוות כיבוד אב האם, גם של...
שלוחי מצווה.
בדיוק, אין עוד נזקים.
אתה יודע, כשנוסעים היום לחוץ לארץ או משהו כזה, מישהו תמיד, אבא שלי מקפיד, נותן לי איזה 20 שקל, אומר, שים את זה בצדקה, תהיה שלוח מצווה. ואלון תנזק.
כן.
תראה, יש כאן מעשה אבות, כמו שאמרנו. יעקב יודע שכל עשייה שלו, כל דיבור שלו, כל תפילה שלו, היא משמעותית לדורות. התפילה הזאת שהוא מתפלל, אגב, מתי הוא מתפלל אותה? אחרי שהקדוש ברוך הוא גם מבטיח לו, הזכרת את אבא, את אמא. זה נכון. אבל תראה מי מבטיח לו עוד. והנה השם ניצב עליו. מה הוא מבטיח לו? הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. הוא אפילו לא צריך להגיד תפילת הדרך. הקדוש ברוך הוא אומר בשבילו את תפילת הדרך. אז למה יעקב כל כך מפחד? שני פסוקים אחרי זה. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה וכולי, ואז הוא נודר נדר. מה הוא אומר? אם יהיה אלוקים עמדי.
מה זה אם?
מה זה אם? מה זה אם? הרי לפני רגע חלמת חלום נפלא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לשמור עליך. מה זה אם יהיה אלוקים עמדי? גם כאן יעקב מלמד אותנו לדורות דבר חשוב מאוד. יש הבטחה אלוקית לכלל ישראל. כלל ישראל תמיד יתקיים. אבל הגמרא בברכות מביאה את הפחד הזה של יעקב ואומרת, יעקב צדק בפחד. למה?
שמה יגרום
החטא. שמה יגרום החטא. זאת תשובת הגמרא בברכות. זאת אומרת, כל הזמן אדם מקבל הבטחות, ואני יודע שאני חלק מעם ישראל וכולי. האם אני אהיה חלק מהגאולה הזאת? זה כבר שאלה שלי. יהיה חטא או לא יהיה חטא? ולכן יעקב אבינו, מרוב גודלולתו וענוותנותו, יודע שלמרות ההבטחה האלוקית, ההבטחה האלוקית קיימת ותתקיים. השאלה אם אני אהיה חלק מן הזה, שאלה אחרת. אגב, את מי זה מזכיר לנו מאוד? מזכיר לנו מאוד מאוד את אסתר, את מה שמרדכי אומר לאסתר. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו לא תלויים בך, אבל את יכולה להיות זאת שתביא את הגאולה. יעקב רוצה להיות זה שמביא את 12 שבטי איכה, והוא רוצה לדאוג שלא יהיה חטא. וממילא, הבטחה אלוקית תלויה גם בהתנהגות שלנו.
שוב, כשהוא יוצא יעקב אבינו אל חרן, יש לו שתי משימות. יש את המשימה של הבריחה, ויש את המשימה של להשיג את האישה הראויה, להמשיך את הכיוון של בית אברהם ויצחק. האם הוא קבע לעצמו מראש כמה זמן להיות שם?
תראה, אנחנו רואים בסוף הסיפור שיעקב עדיין חושש כשהוא פוגש את עשיו. 22 שנים אחרי, הפחד והחרדה הזאת ממש לא פחתו, להפך. הוא מתכונן לדורון, תפילה, מלחמה, הוא ממש מכין את העם לטרגדיה נוראית. מי יודע מה עשיו יעשה לי? זאת אומרת, יעקב מבין, גם אחרי 22 שנה שהוא חייב כבר לעזוב את חרן, עדיין התוכנית האלוקית, עדיין הוא בחרדה. הוא עדיין לא יודע מה יהיה. ולכן, אין כאן איזה פסק זמן שהוא לוקח קצר וחוזר הביתה.
לא, רואים בסופו של דבר, שבאיזו נקודה מסוימת שהוא מרגיש שנולד יוסף, הוא מחליט לחזור.
נכון.
כלומר, יש לו איזה קו גבול. השאלה, על סמך מה הוא קובע את הקו גבול הזה בהתאם לתוכנית האלוקית.
אז תראה, אתה לוקח אותנו כבר בעצם לנושא החשוב הבא שיש בפרשה, וזה אנטישמיות. זאת אומרת, כאשר הוא רואה את בני לבן, והוא רואה איך הם מדברים, והוא רואה שבני לבן איננו כתמול שלשום, איך הם אומרים? מאשר להבינו.
עשה לה.
את כל העושר, כל מה שיש לך זה מאשר להבינו. אתה לא עבדת? אני לא עבדתי? אני לא השקעתי? רק אתם עבדתם? יש כאן אנטישמיות קלאסית. אתה יודע מתי יהודי צריך לקום וללכת? אם הוא לא עשה את זה לפני?
כן.
כשאנטישמיות מרימה את הראש. ואני חושב שתחילת הפרשה שלנו היא בריחה מעשיו, סוף הפרשה שלנו היא בריחה מלבן. זאת אומרת, יש לנו כאן...
כל הזמן מתמודד.
כל הזמן מתמודד. יעקב איש האמת ויעקב איש התם, הוא זה שמתמודד עם כל הרוע בעולם, וכמו שאמרנו, כאשר האנטישמיות ושנאת ישראל מתחילה להרים את הראש שלה, ולבן, יש פה משפטים בפרשה שהם לא יומנו. הבנות בנותיי, הבנים בניי, וכל אשר לך, וכל אשר אתה רואה לי, כל המילים האלה הם קלאסיקה של אנטישמיות.
זה מעניין, הרי גם בסוף הפרשה יעקב בורח. כמו שהוא בורח מעשיו, שהוא בורח מלבן. הבריחה זה משהו סמלי אצל יעקב.
מאפיין פותח וסוגר את הפרשה שלנו, ונדמה לי שוב שבשניהם ההבטחה האלוקית קיימת. פעם אחת הוא מתגלה ליעקב ואומר לו, ופעם שנייה הוא מתגלה ללבן, ואומר לו, אל תיגע בו מטוב עד רע. וזה בעצם, אני חושב, מה שמאפיין, מצד אחד המעשה אבות סימן לבנים, לא משנה איפה תהיה, אני אהיה איתך. מצד שני, תשומת הלב של יעקב, והדגשת נכון, תשומת הלב של יעקב, למה שמתחולל סביבו, בסביבה הלא יהודית שלו, הלא משפחתית שלו, במובן של התורה, של הדרך שהוא רוצה ללכת בה, הוא מיד, מיד מתעורר, לוקח את האנשים ובורח.
אז למה הוא מתחייב מראש לשבע שנים? ועוד פעם שבע שנים. זה היה כלל שם במקום.
אז גם כאן, נכון, הפרשה פותחת בבאר שבע.
כן, נכון.
ומה שמאוד מפתיע, וראיתי שהרבה מאוד שואלים את זה, אבל דווקא לא מהפרשנים הקדמונים, אלא יותר מהפרשנים החדשים. יעקב יוזם פה, בעצמו, כשאומר לו, תשמע, לא נעים לי שאתה עובד בחינם, בוא, אני תעבוד לי בשכר. יעקב, מי יוזמתו? אמר לו, תשמע, אני אעבוד אותך שבע שנים, ואחרי זה אני אקבל את רחל. למה הוא נוקט בכזה מספר אסטרונומי? תהיה שנה, שנתיים. חלק מהפרשנויות אומרות שהבירור שנעשה בחרן, שבע הוא תמיד מספר, אתה יודע, מה שקורה מספר טיפולוגי, הוא מספר מאוד מאוד משמעותי.
שבעת ימי השבוע.
שבעת ימי השבוע, ואנחנו רגילים כך כן, שבע שבתות תמימות ושמיטה, וכל סובב סביב שבע. ונדמה לי שחלק מהפרשים רומזים לזה, וחלק אומרים את זה ממש גם על פי תורת הסוד, שהיה צריך שם איזה בירור מאוד עמוק, גם כדי לקחת את רחל מבית לבן, גם לקחת את רחל ולאה מהבית המאוד לא פשוט הזה, לבן הארמי, מה אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מזכירים את זה בשם המדרש, ביקש לעקור את הכל, בקרה ביקורים אנחנו מזכירים את זה, היה שם בירור מאוד עמוק, יעקב יודע, שאם הוא יעשה משהו פזיז ומהיר מדי, התיקון לא ישתקיים במלואו, ולכן הוא מחכה שבע שנים לקחת את רחל, בסוף הוא מקבל את לאה, ואז הוא יעבוד עוד שבוע, שבוע, יקבל את רחל, ואז עוד שבע שנים כדי להשלים את המלאכה הזאת. גם בסוף אגב, אותה שאלה, כשהוא אומר לו, שינית את משכורתי והכל, אז מה אתה מציע? מה הוא מציע לו? שש שנים נכון. נוספות של עבודה. זה דברים שהסבלנות שהיום לא קיימת, אנחנו הכל חייבים את זה מיד, אבל יעקב מבין שכדי לעשות את הבירור העמוק, בין ישראל לעמים נדרש זמן. ואת הזמן הזה, הוא כמובן לוקח גם כדי לשאת את נשיו, גם כדי לגדול באושרו, ואז בלית ברירה הוא נאלץ לברוח, כמו שאמרנו, בגלל האנטישמיות שמרימה את ראשה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב מתניה ידיד, וכשיעקב יוצא אל הדרך, הדרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו זה דרך חלום. האם הדרך הזאת, זו הדרך שמקובלת כדי להעביר מסרים מהקדוש ברוך הוא אל האדם? הרי כשפגשנו את אברהם אבינו, זה פגישה ישירה, וירא אליו השם. גם אל יצחק, כן? מה ההבדל בין רמות ההתגלות שמופיעות כאן?
אז קודם כל, אנחנו לשאלתך, הדבר הפשוט הוא שוודאי שחלום, זה דרך שהיא מאוד מקובלת לנבואה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה גם ממשה רבנו בעצמו, כאשר מרים מדברת על אודות משה, כן, על אודות האישה הקושית אשר לקח. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם בנבואה, דבר מעניין מאוד, ויום השמעון הדברי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו, את ודא בחלום אדבר בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדגיש שחלק מאפשרויות הנבואה קורות בחלום.
זה החלום שאנחנו רגילים אליו, או שיש פה משהו יותר גדול?
אז אני אגיד על זה מאוד שנייה אחת מילה, זה מאוד חשוב מה שאתה שואל, כן. כי יש כמה ספרים שמתארים, כולל הרמב״ם, את דרך הנבואה, והם בהחלט מתארים משהו שמאוד מאוד קרוב לחלום. אבל הפסוק הבא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, למרים ולאהרון על החלום, לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא פל פה אדבר בו. זאת אומרת, יש דרגה של חלום, ויש דרגה של נבואה שהיא גבוהה הרבה יותר. ואז נשאלת השאלה, למה אצל יעקב אבינו כאן, כשהוא יוצא לדרך הכל כך קשה הזאת, הבחירה של ההתגלות נעשית על ידי חלום?
טוב, הוא יוצא לגלות, המדרגה היא פחותה יותר.
יפה מאוד. אז דבר ראשון, למרות שזה קורה בארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים את המדרש של מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה מלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חוץ לארץ יורדים. אבל ראיתי תשובה מעניינת מאוד. כל עוד יצחק אבינו קיים וחי, מדרגתו של יעקב עוד לא יכולה להתממש במלואה.
מעניין.
מכבודו של אביו. דרגת הנבואה של יצחק היא גבוהה יותר כרגע, ולכן כרגע ההתגלות שקורית ליעקב היא דווקא בחלום. אבל שאלת לגבי חלום, האם זה חלום שאנחנו מכירים, האדם הולך לישון, הוא יראה את החלום שלו כדברי נבואה. אז קודם כל הרמב"ם מתאר בתיאורים רבים, גם במורה נבוכים, גם במשנה תורה, גם בהקדמות למשנה, את תהליך הנבואה. ואפשר לומר שהרמב"ם שם את הנבואה בכוח המדמה, הכוח הדמיון שלנו. האם חלום, מה אתה אומר, הוא חלק מהדמיון שלנו? בוודאי שכן. החלום הוא מתאר את הדמיון שלנו, הוא נותן הדמיון שלנו לנבוע. האם אדם יכול לקדש ולטהר את הדמיון שלו? אני חושב שאנחנו מעט מאוד חושבים על כך. הדמיון לכאורה אמור להיות משהו מאוד מופרע, מאוד משתולל כמעט. אתה יכול לדמיין פיל עם כנפיים, זה לא דבר שבמציאות אפשרי. ובכל זאת, הרמב״ם שם את הנבואה בכוח הדמיון. זאת אומרת, יש לדמיון ולחלום משהו בתפקיד הרוחני שאולי אנחנו פחות מבינים ומכירים אותו היום.
אז התפיסה הזאת של יעקב, החלום זה היה ממש חלום של מציאות, כי הוא ככה נרתע, כן? הוא אומר, מה נורא המקום הזה? הוא ירא, כלומר, זה לא רק איזה חלום שחלמתי וזה נעלם.
הוא מייחס לחלום חשיבות, חוויה עצומה. הוא מרגיש שהחלום אומר לו משהו, והוא צריך לעשות איתו משהו. עד כדי כך שהתורה מדגישה את זה שהוא ישן. זאת אומרת, התורה רוצה להדגיש שנבין מדובר כאן בחלום. לא מדובר כאן במשהו אחר. איך כתוב? ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, מתאר הליכה לישון נורמלית לחלוטין, הוא לוקח מאבני המקום ושם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. תשמע, פסוק שלם מתאר את ההליכה לישון של יעקב אבינו. זה מה שמתאר הפסוק. הפסוק הבא מתחיל במילה, ויחלום. זאת אומרת, יש כאן שינה, יש כאן חלום, ואני רוצה להגיד לך מי השוטים, מי ספרות השוט ההלכתית, האם אתה חושב שנמצא הרבה חלומות בספרות השוט? האם משתמשים בהם? ואני לא יודע אם זה מפתיע משום מהמאזינים, התשובה היא כן. יש שוט שנקרא שוט מן השמיים. שוט מן השמיים, הוא נכתב במאה ה-13, שוט מעניין מאוד ומיוחד מאוד, שמדבר בעצם על שאלות חלום, שעשה רבי יעקב הלוי ממירוויש, מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא מבעלי התוספות. הדבר הזה הוא מעניין מאוד, הוא כותב שוט שלם, שמבוסס על שאלות חלום.
הוא לפני הלילה שואל שאלה, ומקבל תשובה.
תראה, כשנופלת לילד השן, אז יש כזה, אתה יודע, עושים איזה מנהג גויים כזה, לעשות את תן משאלה. והיו מגדולי ישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שכן, לפני השינה, היו מתפללים, יש שם בספר עצמו בשוט, אפשר לראות, הוא היה מתפלל שייתן לו תשובה על שאלות קשות מאוד. הוא שואל למשל על תפילין של רבנו תם אורשי. הרי ההבדל בכתיבת הפרשיות. איך כותבים את ההוויות וכו', איפה זה צריך להיות, איפה שם. והוא שואל שאלה על זה. ועונים לו מן השמיים, שמה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, גם מי שמניח תפילין של רשי יוצא ידי חובה, וגם מי שמניח תפילין של רבנו תם יוצא ידי חובה. אבל הוא רואה בזה איזושהי דרך להתקשר ולתקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך חלום.
אבל מצד שני, אי אפשר לפסוק הלכה דרך חלום. חלומות לא מעלים ולא מורידים.
נכון מאוד. דברי חלומות, כמו שהגמרא אומרת, נכון? לא מעלים ולא מורידים. ציטטת נכון.
יש סיפור אפילו בגמרא עם הכסף, תזכיר אותנו סיפור.
בוא נגיד אותו בצורה מלאה, אפילו הרמב"ם מביא אותו כלשונו כמעט בהלכה.
כן.
הרמב״ם כותב, ואני אומר את הרמב״ם כי זה נפסק להלכה ממש כמו שהוא. נניח אדם היה מצטער על מעות שהניח לו אביו. זאת אומרת, הוא יודע שלאבא שלו היה סכום כסף לא קטן בכלל באיזשהו מקום. והוא לא מוצא אותו. עכשיו, אדם מצטער על מות אביו, אבל אתה יודע, כבר דיברנו על כך, שגם כשאשר חס ושלום אבא או אמא נפטרים, אתה גם מברך, כמובן, ברוך דיין האמת, אבל גם הטוב האמיתי. היהדות יודעת לדבר על רגשות הפוכים גם באותו מצב. ואדם מצטער על מעות שהניח לו אביו, והוא לא יודע איך נחביאם, ככה כותב הרמב״ם. ואמרו לו בחלום, עכשיו, אמרו לו זמן ימנו, לא אבא שלו הגיע לו ואמר לו, אלא אמרו לו בחלום, איזושהי התגלות הוא מקבל בחלום, שהם במקום פלוני. אבל של פלוני הם. זאת אומרת, אמנם זה מאות של אביך כרגע, אבל הוא הלווה אותם מפלוני וצריך להחזיר אותם לפלוני. ושל מעשר שני הם. לא נגיד שזה הלווה, נגיד שזה פיקדון, או של מעשר שני הם. והוא הולך לאותו מקום, ומוצא את המאות, הוא לא חייב להביא את זה לא לפלוני, ולא להפריש מעשר שני. למה? כמו שאמרת, דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. אתה לא פוסק הלכה ככה. אבל אני חייב להגיד לך שיש גם סיפור הפוך.
מידת חסידות?
לא, ברמב״ם, לא, הלוואי מידת חסידות, זה היית אומר, אתה רוצה להביא את זה לפלוני, תביא, תעשה מה שאתה רוצה עם הכסף. אבל מה קורה עם אדם חולם, לא עלינו, שמנדים אותו בחלום? מנדים אותו. ואפילו אם הוא יודע מי נידע אותו, החלום הוא מאוד מאוד ברור. הוא חייב להביא עשרה שיתירו את הנידוי. הרמב״ם בעצמו, שאמר הרגע, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, פוסק הפוך. איך זה יכול להיות? יופי. אז יש הרבה מאוד שאלות, כמו שאתה מבין, זה קרקע מאוד טובה לשיעורים רבים. אז התשובה הפשוטה היא כזאת. כשמדובר באיסורים, כמו נידוי, אתה מחמיר. וגם עם החלום, אתה עושה את זה. אבל כשמדובר בממון, דיני ממונות, אתה לא פוסק הלכות דיני ממונות, אתה לא מוציא כסף מאחד, מעביר אותו לשני, כי חלמת חלום.
לא בשמיים.
לא בשמיים במובן הזה. אבל כשמדובר באיסורים, זה דבר חמור מאוד. אני רוצה להגיד לך, שיש סיפורים חמורים מאוד, גם בענייני חלומות. למשל, מה קורה אם, אתה יודע, יש סיפורים קשים מאוד של עגונות. עגונות, לא עלינו, אחרי מלחמת יום כיפור, אנחנו יודעים שהיו כמה, ולא עלינו סיפורים מאוד מאוד קשים. אז אריה לב צינץ, מהמאה ה-18, מביא חלום שאישה חולמת, ואני מצטט, הנה החלום אשר חלמה האישה, אמו של הנתבע. אדם שלא ידעו אם הנתבע או טבע או לא טבע מה קרה לו, הוא מביא חלום שאימו חלמה, והיא נתנה בחלום מה שנקרא פרטים מוכמנים. זאת אומרת, פרטים שהיא לא יכלה לדעת בלי החלום. ואחרי זה מצאו שהם היו נכונים. אמר, אני פוסק הלכה שאפשר ולקחת בחשבון ולהתיר אישה מהגינותה על בסיס החלום הזה. עכשיו, כמובן שאנחנו לא פוסקים פה הלכה, כדאי לקרוא את התשובה כולה, ואני אומר את זה ממש בקציר העומר. אבל אתה רואה שחלום, חזל התייחסו אליו, והתורה מתייחסת אליו בצורה מאוד 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 רצינית. אני מציע, מצד אחד לא לקחת אותם ברצינות מדי, אבל גם לא להתעלם מחלום שנשנה, חוזר ונשנה.
ולכן בעצם יש את הרעיון הזה של תענית חלום, כי מתייחסים לחלום ברצינות?
כן, תענית חלום חמורה כל כך שאפילו בשבת מתענה. עכשיו, כשיש הגדרות מה זה תענית חלום, זאת אומרת, איזה חלום מטלטל כל כך את נשמתך. אבל כשהרב קוק, למשל, מתייחס לחלומות, או בכלל הדבר הזה, הוא כותב משפט שיכול להסביר לנו למה חז"ל התייחסו כל כך ברצינות לחלומות. במעמקי הנשמה האנושית, כל השם קורה בלי הרף. יש איזו תנועה פנימית שרוצה למעלה, ולפעמים היא מגיעה בגלוי, לפעמים היא מגיעה בנסתר. ולכן, ככה כותב הרב קוק, לשב גם כל מאמצי הבריחה ממנו. אתה לא תצליח. אתה לא תחלום על זה ביום, אתה תחלום על זה בלילה. זה מה שקוראים בפסוקים הנפלאים בשיר המעלות, היינו כחולמים. אנחנו לא מפסיקים לחלום אפילו לרגע אחד.
אז אם זה ככה, אתה לוקח כבר את החלום הזה לחזון גם כן. זאת אומרת, האדם לא רק חולם איזה חלום בלילה, איזה דמיון, אלא הוא רואה בזה איזה משהו שצריך גם להגשים אותו, נכון?
נכון, ולכן מה שאנחנו קוראים חלומות מתגשמים, זאת אומרת, יש את הרעיון, את החזון, אנחנו רוצים להביא אותם למציאות, להגשים אותם. ולכן אני חושב שאתה יודע, באנגלית אומרים, came true, זאת אומרת, להפוך אותם לאמיתיים, שהם יהיו אמת, הם לא יהיו רק בחזון. אבל נדמה לי שגם הנביאים, חולמי חלומות, חוזי החזיונות, וגם אנחנו רוצים להיות גם קצת חולמים, לא כל הזמן רק בקרקע המציאות, אלא שיהיה לנו את האפשרות לחלום, עד כדי כך, אתה יודע, יש מחקר מאוד גדול, האם בעלי חיים חולמים או לא חולמים. ההסקנה היא שהם חולמים. עשו עליהם ניסיונות וראו שיש להם איזושהי חלימה, האם יש להם חזון, האם יש להם איזושהי שאיפה לעתיד, כנראה שלא. זה רק הנתון שבני אדם יכולים להתפאר בו, ואני מקווה שניקח את החלומות הטובים שלנו ונגשים אותם בעזרת השם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד. והפרשה שלנו זה פרשה שמביאה אותנו לשמחה גדולה, הרבה ילדים, הרבה שמות,
בריתות,
ומעניינים קידוש בשבת, טוב.
אליהו הנביא הגיע לבריתות, נכון, שאלה נכון. גדולה.
אז אם זה ככה, אז בואו רגע נחזור רגע ממש להתחלת הבריאה, לקריאת שמות של האדם. מה המשמעות של קריאת שם?
רגע, אם אתה רוצה תחילת הבריאה, אז תתחיל ממש מתחילת הבריאה, מהיום הראשון. מה הקדוש ברוך הוא עושה ביום הראשון?
ויקרא
אלוהים לאור יום.
יפה.
זאת אומרת, כבר ביום הראשון הבריאה, הפסוק החמישי בתורה כולה, יש קריאת שם. קשה להגיד שזה דבר שהוא לא משמעותי או לא נוכח, אבל אם אדם רוצה להידמות ליוצרו ולבוראו, הוא גם צריך לקרוא שמות. עכשיו, כולנו, כשנולדים לנו ילדים, קריאת השם היא דבר כל כך משמח. כתוב שיש להורים הרי רוח הקודש, כשהם קוראים לילד בשמו. ואני רוצה להגיד לך שהמשימה הראשונה, המשמעותית, שמטיל הקדוש ברוך הוא על האדם, והיא אפילו, אפשר לומר, מסקרנת את הקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד משהו כזה, זה קריאת השמות לחיות. בפרק ב' בראשית, כתוב אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. עכשיו, אנחנו, זה נשמע כמעט עכשווי להגיד, בוא נראה איך הוא יקרא לו. אבל לראות מה יקרא לו זה כמעט במשמעות של האם הוא יזהה את המהות של הדבר.
כלומר, השם זה לא שיהיה קל לנו פשוט
לזהות,
להפריד. בדיוק. אלא להבין מה התוכן ש...
איך אנחנו יודעים ששם זה מטרה? איזה משפט בעברית אנחנו משתמשים בו שהמשמעות של השם היא לא שם של מישהו, אלא כמטרה ותכלית? כשאני אשאל אותך ואני אגיד לך, תגיד לי, לשם מה אתה נוסע לשם? לשם מה?
וואו.
זה מה המטרה? מה התכלית? שם הוא מטרה. כן, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. זאת אומרת, הגמרא, אל תקראי שמות, אלא שמות. זאת אומרת, ההפך משממה זה שם. כשאתה נותן למשהו שם, אתה יודע, כשנתנו, חרטו לאנשים מספרים על היד, הרי זה היה, זה כל המהות של לבטל את האנושיות, גם מצד החורט וגם מצד הנחרט, לבטל את האישיות שלו, אתה מספר, אתה לא בן אדם, לתת שם, יש לזה משמעות גדולה, ולכן האדם קורא שמות.
וראינו בפרשה, מה שעברנו אותם, שיצחק אבינו חופר את הבארות וקורא להן, בשמות שקרא להן.
נכון מאוד, נכון מאוד, הוא חוזר לשם המקורי. אגב, תמיד הטענות, זו טענה של אנשים קוראים היום שמות חדשים, ולמה אתה לא קורא בשמם של אבותינו ואמותינו? אז תמיד התשובה היא שאנחנו נוקטים בדיוק מה שאבותינו ואמותינו עשו. חידשו שמות. אבל דבר הזה כמובן, לתת שם לילד זה לא משהו של מה בכך. זה דורש כמובן חשיבה, ואנחנו רואים את המשמעות שהתורה נותנת לשמות, עד כדי כך שבפרשה שלנו, וזה דבר מעניין מאוד, מי קורא שם לכל הילדים? האימהות. כן. ולא האבות. למה?
זה מוזר.
מאוד. אגב, בתורה כולה יש לנו גם וגם. זה לא מוכרע שדווקא האנשים יקראו בשמות, אבל פה בצורה מאוד בולטת, חוץ מבנימין, היחיד שיעקב קורא לו בשמו.
כן, בגלל האירוע.
האירוע המיוחד שהיה שם, נכון מאוד. אבל כל השבטים, האימהות קוראות בשמות לבנים, והאב לא שותף, יעקב לא נקרא לאירוע. וזה דבר מעניין מאוד. אני רוצה להגיד לך שאחת התשובות המעניינות לדבר הזה, כותב בעל המבית, רבי משה מיטרני. והוא כותב, הוא היה חברותה בצפת, בעיר הקודש, והיה לו באמת, המבית נותן תשובה מעניינת מאוד לעניין הזה של השמות על ידי האימהות. והוא כותב שדווקא האימהות נתנו שמות, שיהיה עדות לישראל שיזכו לחיי העולם הזה ועולם הבא. למה? כי האימהות הן אלה שמעבירות, ככה הוא כותב, הן עיקר עקרת הבית, והן מזהות בעובר את המהות שלו. עכשיו, עכשיו, הוא כותב את זה בשפה מעט קבלית, אבל הוא כותב שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן י' וק' בכל אחד מהשבטים, נכון? החנוכי, הפלואי, לתת ה' וי', כדי להנחיח שם שמיים בשמות. כדי להנחיח שם שמיים במקום קדוש, צריך לתת שם קדוש, צריך לתת שם משמעותי. ולכן, דווקא האימהות הם אלה שקראו את השבטים, והן מכשירות את הילדים לקבלת שם השם. עכשיו, גם אם לא הבנו כלום ממה שאמרתי עכשיו, זה בסדר. אנחנו רואים בהחלט שהיכולת לתת שם היא ממש רוחנית. ולכן כמה מתרגשים כשנותנים את השם לילד או לילדה. יש לזה הצדקה כמובן.
והבחירה היא צריכה להיות, היום הולכים לרבנים, להתייעץ. עד כמה באמת צריך להתאמץ לבדוק את השם לפני שקוראים?
תראה, יש שמות שכתוב במפורש. שם
בעייתי.
הגמרא שואלת איך יכול להיות שקראו הגמרא ומפרשים האחרים. זה ידוע במפרשים שאיך קראו למשל רבי ישמעאל. מה זה רבי ישמעאל? או שמות שהם בכלל בבלים כמו אביי רבה. אנחנו רואים שמצד אחד הקפידו על שמות, ומצד שני גם היו שמות שהם יותר התאימו לדור או לתקופה או למקום. אני רק אומר שבהחלט נתינת שם לא יכולה להיות רק כי השם יפה. נתינת שם יש לזה משמעות, יש לזה איזושהי מהות שאתה רוצה מאוד להעביר לילדים. וחלק מזה, זה נתינת השם לילד. אני רוצה להגיד לך גם ש... תדע, דברי הימים זה ספר שהוא מלא בשמות.
יש לכל שם יש משמעות באמת?
אז זה המחלוקת. יש מחלוקת ראשונים בדבר הזה. למשל, על השם נמרוד. ספר בראשית, יש שם נמרוד. והאם נמרוד זה לשון מרידה? אומר אבן עזרא, לא. אל תדרוש בשמות אם התורה לא כתבה במפורש מה המשמעות שלו. על ראובן כתוב, על שמעון כתוב. על נמרוד לא כתוב למה קראו לו ככה. אז מי אמר שזה מרידה? אולי זה היה שם שקשור למשהו אחר. ולכן אבן עזרא מתנגד שאנחנו נגיד שזה שם לא טוב או פסול, כי הוא נשמע לנו לא כל כך טוב. לעומת זה, רש"י ואחרים חושבים אחרת בעניין הזה. אנחנו צריכים, כמו שתמיד אנחנו עושים, אם החיים הם מכוונים והמחשבה היא מכוונת, ממילא גם יהיה שם שהוא מתאים לדור, לתקופה. אתה יודע, בתקופה הזאת של היום, כל כך הרבה שמות הם קשורים בשם שנקרא עוז, ואפילו בערי ראינו אנשים שקוראים את השם, כדי לתת משמעות גם לדור ולתקופה ולמקום בחיים שבו אנחנו כרגע נמצאים.
אז אמרנו שהשמות של השבטים זה עם משמעות, והשאלה היא, כשאתה רואה את הסדר של השמות של השבטים, אז לפעמים אתה מבין את הסדר, זה הולך לפי האימהות, אולי סדר הולדה וכו', אבל כל פעם יש שינויים במיקומים של השבטים. למה יש את השינויים האלה?
נכון מאוד. אז אם אתה רוצה, רשימת השבטים מופיעה בתורה 15 או 16, 15 או 16 פעמים. 15 או 16 פעמים, זה תלוי איך אתה סופר ואיזה רשימה אתה סופר, אבל זה המון. אין אף רשימה מקבילה לחברתה. כל פעם יש שינוי בסדר של השבטים. דבר ראשון, זה אומר שמה? כמו תמיד, כשהתורה קצת מבלבלת את השמות או את
יש סיבה.
יש סיבה כמובן, וגם להגיד לך שסדר חשיבותם הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש עניינים שראובן יהיה ראשון, יש עניינים שיהודה יהיה ראשון.
עניין מקומי.
עניין מקומי, והעניין מקומי, אבל יותר חשוב, כמו שלפעמים משה ואהרון, אהרון ומשה, לומר שהם שקולים.
כן.
אבל מהשילוח, בעל מהשילוח, האדמור מדינוב, כותב דבר נפלא ביותר. הוא כותב, שים לב, רגע, יש 16 פעמים בתורה רשימות של השבטים, נכון? הוא אומר, איפה יש לנו עוד 16? ואז הוא כותב, בלי להסביר לצערנו, אמת ויציב ונכון וקיים וישר בתפילת שחרית, 16 פעמים, הוא כותב שזה כנגד 16 פעמים שהשבטים מופיעים בתורה.
טוב, צריך את ההסבר שלך אז.
אז אני, לא, אני לא לוקח על עצמי את האחריות הזאת, ואני רק אגיד שזה אומר לך שלכל סדר, לכל סדר הגיוני שיש על השבטים, יש גילוי אחר, יש אמת ויש יציב ויש נכון ויש קיים. כל אחד מגלה משהו אחר. האם שבט דן הוא תמיד יהיה אחרון? מה פתאום? האם שבט בנימין תמיד יהיה אחרון? לא נכון. לכל אחד יש את הסדר שלו ואת הדרך שלו. וכמו שהמהר"ל כותב, התורה היא סדר העולם, אז גם סדרם של בני ישראל ושל השבטים מסודרים. אני מאוד אשמח שיהיה לנו הסבר נפלא לדברים האלה של האדמו"ר מדינו של מי השילוח, אבל כך הוא כותב דבר מעניין מאוד.
אז בכל מקרה, כל פעם שאתה פוגש את הרשימה הזאת, חפש מה היה הרעיון, האם זה קשור לנחלה, האם זה קשור
לדגלים,
לדגלים בדיוק.
לכמות השבט, כמה הוא גדול, כמה הוא קטן. אני חושב גם יותר מזה, שימו לב שלפעמים למשל שבט זבולון.
כן.
הוא כתוב בכל האפשרויות. פעם כתוב זין בית וו למד נון, פעם כתוב זין בית למד וו נון. כל פעם משהו אחר. האם אין לזה משמעות? בוודאי שיש. הרי ספר תורה שיחסר את הוו הזאת, או ישים אותה במקום הלא נכון, הוא יהיה פסול. זאת אומרת, התורה רוצה, כמו שאנחנו יודעים, התורה לא יכולה להדגיש מילה או להדגיש אות, היא תמיד תמיד תשנה את הסדר או תעשה איזשהו היפוך, כדי שנשים לב.
כדי שיהיה לנו גם שיעור בית.
בהחלט.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותא כאן במורשת, אנחנו לקראת חתימת התוכנית, רוצים עוד איזה ככה רעיון, השראה עם סיפור. בואו נחלום ביחד.
אתה יודע, לפני שהיינו הולכים לישון כשהיינו ילדים, נראה לי שהיום פחות, היום אומרים לנו חלומות פז.
כן.
שיהיה חלומות נעימים, תלין בטוב, תקיץ ברחמים, אבל דרך זה עובר חלום הלילה. ואני שואל את עצמי, מה היו חלומותיהם של גדולינו? לא חלומות של דברי תורה, כמו רבי צדוק הכהן מלובלין, שכותב קונטרס החלומות, דברים שהוא חלם בלילה, אלא חלומות שהם סיפוריים, עלילתיים. והנה זכינו, ורבי נחמן מספר את חלומותיו, לא רק תורותיו, לא רק דרשותיו, אלא גם חלומותיו. ויש לו הרבה חלומות, ויצאו על זה ספרים, ויש על זה הרבה גם דברי תורה על הדברים הללו. אני רוצה לספר לך שלוש חלומות של רבי נחמן. שלושה חלומות שהם מעניינים מאוד, וכל אחד נותן זווית אחרת. אני לא מבטיח שאני אוכל לבאר את כולם, אבל שווה לשמוע אותם. בחלום הראשון הוא מספר שהוא בימי אלול, והוא רוצה להיכנס בבית לשמוע קול שופר. הוא מזהה בחלום שהוא מחפש מקום לשמוע קול שופר, והוא עובר לפני בית אחד. עכשיו תראה את רבי נחמן, כמה זה קלאסיה. בחלום של רבי נחמן, מה הוא רואה? הוא רואה בית אחד, והוא שומע שיש שם אנשים שמזמרים ומקים כף אל כף, ומרקדים מאוד. והוא שומע בחלום שהם שמחים בקפיצות וריקודים גדולים, כדרך השמחים והשוחקים, שוב, מאוד. ואז מה הוא אומר לעצמו? עניתי ואמרתי, הלא לכאן בוודאי טוב להיכנס לשמוע קול שופר. זה נחלם בחודש אלול, תף קוף סמך ג'. החלום הזה הוא מאוד מאוד ברור בתורת רבי נחמן. רבי נחמן חושב שאם ימי אלול מטילים עלינו חרדה ואימה, וצריך להיכנס לבית הכנסת כדי לשמוע את כל השופר, רבי נחמן הפוך. הוא שומע בבית ששמחים, רוקדים, מוחאים כף אל כף, הוא אומר, כאן, כאן צריך לשמוע כל שופר. אבל זה החלום הקצר והפשוט יותר.
כן.
חלום שני של רבי נחמן, מתאר רבי נחמן את ליל שבת קודש אחד. הרבה חלומות, אגב, זה מעניין מאוד, הם היו בליל שבת אצל רבי נחמן. האם יש לזה משמעות? האם דווקא כנראה בשבת?
שכן.
כנראה שכן. אז באחד מהשבתות הוא חולם שהוא נמצא בתוך עיר. והעיר נראית עיר גדולה מאוד. איזשהו עיר מחוז. ובא לשם צדיק גדול מהצדיקים הישנים. ככה הוא קורא. שהיה מחזק לצדיק גדול, והלכו הכל אליו. כולם ידעו שהוא צדיק גדול, וכולם הלכו אליו. וככה הוא ראה את המבט הזה בחלום. וגם אני הלכתי אליו. אבל דבר מאוד מוזר שהוא רואה בחלום, הוא אומר, וראיתי והיו כולם עוברים אצלו בצידו, ולא נתנו לו שלום. עכשיו, כולם באים לראות את הצדיק, ואף אחד לא אומר לו שלום. והיה נראה, כך הוא כותב, שעושים את זה בכוונה. כך הוא מזהה בחלום. ותמתי מאוד, איזה עזות יש להם, כך הוא כותב. הוא אומר, בחלום אני תמע, איך יכולה להיות כזאת עזות לחסידים שבאים לראות את הצדיק הגדול? כי ידעתי שהוא צדיק גדול. ושאלתי על זה, איך יש להם עזות כזה, לבלתי ליתן לו שלום בכוונה? והם עונים לו בחלום. עכשיו תראה, רבי נחמן בחלום חולם על הצדיק, שאף אחד לא אומר לו שלום, על כל המשמעויות של הדבר הזה. והיה תירוץ, מה תרצו לו בחלום? שהוא באמת צדיק מאוד גדול, אבל הגוף שלו מלוקט מכמה מקומות, ובהם יש גם מקומות מתונפים שהצדיק מתקן אותם. אבל הוא בעצמו אדם גדול כמובן, אבל בגלל שאין שואלים את שלום חברו במקומות המתונפים, אי אפשר לומר לו שלום. ואת הצדיק הוא זה שיכול לתקן גם את המקומות המתונפים, אבל לא כל אחד יכול להידבק בו. כי אם תדבק בו ותגיד לו שלום, אתה בעצם פוגם. זה מסוכן למי שאומר שלום. אז הצדיק בעצמו לא מרגיש חסר, אבל מי שאומר לו שלום יכול לפעמים להרגיש חסר. אתה רואה שהתורות של רבי נחמן מכונסות באיזשהו סיפור עלילה. הסיפור השלישי והאחרון הוא סיפור הקלות. זה סיפור שצריך כמובן להיזהר איתו, אבל רבי נחמן, כמו רבי נחמן, תמיד יהיה הפוך ממה שאנחנו חושבים. הוא רואה בחלום שהיה חתונה. חתונה כמובן דבר שמח מאוד, והיו שם קלות הרבה. לא קלה אחת, אלא כמה קלות. וקלה אחת הייתה ביניהם חשובה מכולם. היה בולט שיש קלה אחת שהיא הקלה המרכזית והחשובה. והייתה נראית בעיני העולם חשובה מהם. היה ברור לכולם שהיא הקלה החשובה. והיו שם מקלות, והיו כלי שיר שהם מנגנים. וראיתי, ככה הוא כותב פתאום, עכשיו, אני לא יכול אפילו לדמיין את הסיטואציה שהוא מתאר עכשיו, וראיתי שנפתח פתח ונכנסו אל הישיבה. כל הקלות נכנסות אל הישיבה, והיו מתאספים המון רב אל הישיבה. וכשראיתי שמתרבים והולכים, חשבתי, איך אני אוכל להיכנס בין המון רב כזה? האם יש לי מקום בהמון הרב הזה? חטפתי עצמי לשם, והייתי עומד על גבם, דבר מעניין מאוד. והיה שם ראש ישיבה. הישיבה הזאת היא לא סתם ישיבה, היה שם ראש ישיבה, שהיה לומד עמהם, והיה שם כבוד תורה גדול מאוד מאוד, והקלות היו מרקדים. עכשיו, הם לומדים תורה, והקלות רוקדות, כל זה באולם הישיבה. ועיקר היה הקלה חשובה הנ"ל, שהיא הייתה מרקדת שם. וכל מה שהמקהלה הייתה מנגנת, הייתה היא מזמרת הניגון אחרי זה בעצמה. אבל הוא מדגיש, והיה שם כבוד תורה גדול מאוד. ונפלתי הרבה מאוד על כל כבוד התורה, ודיברתי עם אנשים שהייתי מכיר מהם. ראיתם פעם כבוד תורה כזה? וכפי הנראה היו עוסקים בלימוד הפשוט והנגלה, כי היה שם ספרים גדולים כדרך הלימוד הנ"ל. זאת אומרת, הם לא כולם הבינו את כבוד התורה הגדול שיש שם, רבי נחמן הבין. עכשיו תראה, קלות באולם של ישיבה וכבוד תורה נראה לנו הפוך על הפוך, לא מסתדר לשום דבר. אבל רבי נחמן, כמו רבי נחמן רוצה להגיד, שיש מקום לקלות באולם של ישיבה. זאת אומרת, חלק מבניין הבית היהודי, בניין הבית היהודי לא יכול להיות מנותק מהקלות האלה. ולכן יש שם קלה אחת שהיא חשובה, ויש שם ראש ישיבה אחד חשוב. יש שם תורה נגלית, ויש שם תורה נסתרת. יש שם כבוד תורה כזה וכבוד תורה אחר. הסיפורים והחלומות האלה של רבי נחמן, הם תמצית ותרכיז של תורות גדולות שלו במובנים אחרים. ולכן אני חושב שאם אנחנו גם, כמו שדיברנו מקודם, נטהר את הדמיון שלנו, נטהר את המחשבות שלנו, גם החלומות שלנו בלילה, יהיו כמו חלומותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין ורבי נחמן מברסלב.
הרב בתניא ידיד, תודה רבה לך ונמשיך לחלום.
תודה.
כאן ידידת הנעמי, נשוב וניפגש בחברותה הבאה, בעזרת השם.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.